בוקר טוב לכולם, היום יום חמישי ג' בסימן תשע"ח, היום הראשון לשלושת ימי ההגבלה, ואנחנו היום ברשותכם, או שלא, אנחנו נלמד דברים שכתב הרב קוק זצ"ל בספר תום רועי על מסכת שבת, פרק תשיעי, בדברים שאומר רבי עקיבא. סליחה, אמר רבי עקיבא. תסתכלו אצלכם במקור הזה, זה ציטוט של הגמרא, בדף המצולם, שלום, נעים מאוד, בדף המצולם הזה, אנחנו קודם כל נקרא את מה שהגמרא במסכת שבת כותבת, אומרת, ולאחר מכן נוכל להבין את הדברים של הרב, כי הרב רק מצטט שורה אחת, כולנו מכירים, שמענו או לא, אני אשמע עכשיו. את אותו מפגש של משה רבנו עם מלאכי השרת כשהוא עולה לקבל את התורה. טוב, משה רבנו שומע קריאה, וידבר השם אל משה לאמור עלה אליי ההר, עלה למעלה, ומשה עולה להר סיני, וכשהוא מגיע, לאן שהוא מגיע, הרי הוא פוגש את מלאכי השרת, ובואו נסתכל מה קורה שם, ואמר רבי יהושע בן לוי, אני קורא בדף שכתוב משה והמלאכים. בשעה שעלה משה למרום, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה לילוד אישה בינינו? מה אתם אומרים? שאלה מפתיעה?
כן.
כן? מה מפתיעה? מה פה?
אתה שואל.
לא שייך את השאלה הזו?
לא, השאלה היא...
השאלה היא שייכת מאוד, נכון?
מה?
מה עושה אדם בשר ודם פה, בין המלאכים? מה הוא עושה? אמר, או יפה, חכה עם השאלות. אמר להם, לקבל תורה בה. שואל את ידידנו מה, הם לא ידעו שהוא בא? מה אתה אומר? מה אתה אומר?
הם לא ידעו, אבל...
הם לא ידעו. לא ידעו מה הקדוש ברוך הוא צריך לקבל מהם רשות את מי להזמין? לא. מי מזמין את משה רבנו? הקדוש ברוך הוא שולח לו הודעה, עלה למעלה, הוא עולה. זה לא, לא בוואטסאפ, בקבוצה. טוב, ואז הם רואים אותו שם, אומרים מה לאדם פה? אמר להם הקדוש ברוך הוא לקבל תורה בה. תגידו לי, זה פשוט הדבר הזה? לקבל תורה בה, מחילה לכל הנוכחים. סליחה, זה השולחנות של כאן, זה שולחנות של שם, זה משהו אחר. אז מה אתם אומרים? זה לא מוזר התשובה של הקדוש ברוך הוא, וכי הקדוש ברוך הוא צריך לתת להם הסברים למלאכים, למה משה רבנו נמצא למעלה? למה הוא לא אמר להם, אני קראתי לו, אם כבר עונה? למה הוא לא אומר להם, מישהו פה צריך לקבל רשות מכם למשהו? למה הקדוש ברוך הוא עונה להם עניינית וקבל תורה בה? שאלה. אמרו לפניו, בואו נראה את ההשתלשלות של הדו-שיח. ושימו לב לא לשכוח, משה רבנו איפה נמצא? שם. שומע את הדיון. מדברים עליו. ממשיכה הגמרא ואומרת, אמרו לפניו, לפני מי? לפני הקדוש ברוך הוא. חמודה גנוזה, מי זאת? מי זאת? התורה. שגנוזה לך. כלומר, היא פה בשמיים 974 דורות. קודם שנברא העולם. אתה מבקש ניתנה בבשר ודם? מה העניין? היא הייתה פה כל כך הרבה שנים, איך אומרים? אתה היית כבר פה, אז היא נשאר פה, למה להעביר אותה דירה? מה קרה? למה אתה גדל אותה? ועוד לבני אדם, הוא באמת. תורה גנוזה, את מה אני גונז? דבר יקר. דברים יקרים אני גונז, שאף אחד לא ייגע בהם, שאף אחד, אני שומר אותם בכספת. והתורה הזאת גנוזה אצלך 974 דורות, לא שנים, דורות. למה לשנות את הסטטוס? למה לשנות מציאות? תשאיר אותה פה. אתה מבקש ניתנה לבשר ודם, ואז אומר הפסוק, מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו, זה בפרק ח' בתהילים. לבני אדם אתה מעביר אותם? מי זה בן אדם? בשר ודם, חייו, חיים, קצרים, תראה איך הוא מעובב. ובן אדם, זה מזכיר לנו, נראה לי שאתה בטיול, אז לא נשכח בטיול, כובע, מים, הליכה. אני רוצה להזכיר לכולנו שבזמן שהקדוש ברוך הוא בא לברוא את האדם, מה נאמר בפסוק? נעשה אדם, אומר ראשי, לדבר אותנו דרך כלל שהקדוש ברוך הוא מתייעץ עם פמליה של מעלה, כאילו צריך אותם בעזרה. ואתם זוכרים מה היה הדעת הכוללת של רוב המלאכים בדיון? לברוא או לא לברוא?
לא.
לא לברוא! מי שואל את הבן אדם הזה? בסופו של דבר נברא. כלומר, המלאכים הולכים באיזה מציאות קבועה שהאדם הוא נזק. האדם כאדם זה חומר גלם בעייתי. ולכן, טוב, נברא נברא, אי אפשר להגיד כלום, אין עצה ואין תמונה נגד השם. אבל לתת להם תורות שגם אותם יחננו, גם אותם יבזו, אז לא. ממשיך הגמרא ועובד, אדוני אדוננו. מי יודע להמשיך? מעדיף שמך בכל הארץ. אבל את ההמשך הזה מי יודע? כתוב בהמשך בתהילים אשר תנה הודך, ההוד שלך, על השמיים. התורה היא ההוד. תשאיר אותה בשמיים. איזה טענה. מה אתם אומרים? טענה רצינית או לא? רצינית היא אמיתית. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, פלא פלאות. פלא פלאות. עד עכשיו מי עונה להם? מי עונה למלאכים?
משה.
הקדוש ברוך הוא. למה פתאום אתה פונה למשה? הם שואלים אותך. תענה להם. הקדוש ברוך הוא מפנה את השאלה אל משה רבנו ואומר למשה, החזר להם תשובה, תענה אתה. אופס, מה אתם אומרים? מצב מליך. משה רבן נמצא במצב מליך, הוא עומד, הזמין אותו הקודש ברוך הוא, הוא עולה למעלה, פתאום יש מלאכים שמתנגדים. תאר לעצמך, אתה בא לחבר שלך הביתה, הזמין אותך, אתה דופק בדלת, נכנס בדלת, אתה רואה כל המשפחה עובדת עם שלטים, צא החוצה, צא החוצה, רק החבר שלך עובד אומר בוא, נו, זה לא נעים, זה מביך.
אבל החבר הזה
הוא בעל הבית. לא משנה, אבל זה מביך. לא אמרנו שמה תעשה. לא משנה מה תעשה, אבל זה מביך, לא נעים. משה רבן אומר למצב, לא נעים. ועכשיו על הקדוש ברוך הוא אומר, לא, תענה אתה. אמרו לפה, סליחה, אמר לפנם, ריבונו של עולם, מתיירא אני, שמה ישרפוני בהבל שבפיהם. וואו, תגידו לי, מה נסגר עם משה רבן? מה נסגר? אומר לו משה רבנו לקדוש ברוך הוא, אם אני אעלה להם, אני מפחד, הם ישרפו אותי. תגידו לי, מה אתם אומרים? הפחד שלו הוא פחד אמיתי?
כן.
כן, אבל הוא פחד מוצדק?
לא.
ממש לא. מי הזמין אותך? הקדוש ברוך הוא, מי יכול להשאיר מי שיכול לגעת בך? הוא הזמין אותך, אמר, עלה להם, אף אחד יכול לגעת בך, מה אתה מפחד? מי יכול לעשות משהו נגד השם? הוא לא ייתן להם, מה אתה פוחד? למה משה רבנו פוחד שהם ישרפו אותו? מה העניין? אי אפשר לגעת בו. אי אפשר. לכן אני רוצה להמשיך באותה רצינות שיש פה לרובם. אמר לו, אחוז בכיסא כבודי. תחזיק בכיסא הכבוד. ואז לא תפחד. וחזור להם תשובה, תן להם, תענה להם שנאמר, מאחז פני כיסא, פרשז עליו עננו. ואמר רבי נחו, מלמד, שבאותו רגע שאמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, אחוז בכיסאי, שפירש שדי מזיל שכינתו ועננו עליו. משה רבנו זוכה מה שנקרא לכיפת ברזל, מעטפת הגנה. רגע, לא הבנתי, למה צריך לתת לו מעטפת הגנה? זאת אומרת שבאמת אולי היה צריך לפחד מהמלאכים. לפני זה הוא היה בלי הגנה. אתם מכירים אנשים שעלו לשמיים בלי רשות, בלי שהזמינו אותם? סליחה, שקרה להם כל מיני עניינים. לא, 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 אתה אומר מה, אני אמרה, אנשים ש... לא, הוא קיבל הזמנה, עליה להיה... אנשים שעלו לשמיים, קיבל הזמנה, שלחו לו אפילו קדינה. שלחו לו אוטו, כן? לא, מה פתאום, תבוא באדמה, דבר למעלה בשמיים. ארבעה נכנסו לפרדס, רבי עקיבא וחבריו, הם יוזמתם, עשו כל מיני עניינים, ונשמתם עלתה למעלה. הבל, לפי הפנימיות, הילה נשמתו למעלה. אבל פה, אנשים שמזמנים את עצמם ועושים עליות נשמה, זה בא מיוזמתם.
ינסקי?
לא. אבל, שהקדוש ברוך הוא קורא לך, אז ממה אתה דואג? ואלה מישהו בא, אז מתעחמו נכנס. אז הוא מסתבר. אבל מי שקיבל הזמנה מהקדוש ברוך הוא, בכל זאת אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא מגן עליו, הוא ממשיכה הגמרא ואמר לפניו ריבונו של עולם, ומי הוא עונה? תראו את הקטע, אז קוראים את הגמרא ולא רואים מה כתוב. אומר הקדוש ברוך הוא למשה לפני כן, תענה להם, נכון? למי הוא צריך עכשיו לפנות? למלאכים. למי הוא פונה? ריבונו של עולם. התורה שאתה נותן לי, מה כתוב בה? הוא פונה לקדוש ברוך הוא. הוא לא עונה למלאכים, הוא עונה לקדוש ברוך הוא. כתוב בתורה, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. עכשיו הוא פונה למלאכים. אמר להם, למצרים ירדתם? לפרעה השתעבדתם? תורה למה תהיה לכם? מה, זה לא קשור אליכם העניין. התורה מראה לכם שהיא לא מדברת עליכם, היא לא עבורכם. ממשיך עליו ואומר, שום מכתיב בה לא יהיה לך אלוהים אחרים, לא תעבדו עבודה זרה. אומר משה רבנו למלאכים, בין הגויים אתם שרויים שעובדים עבודה זרה, שאתם עלולים להתקלקל, להיות מושפעים? שום מה כתוב, זכור את יום השבת לקודשו. איך בא לידי ביטוי שמירת השבת? בכך שאדם שובת ממלאכה. כלום, אתם עושים מלאכה שאתם צריכים לשבות? לא שייך לכם. שום מה כתוב בה, לא תישא שם השם אלוהיך לשווא. מתי זה נקרא לשווא? שבועת שקר. אומר להם משה רבנו, מסע ומתן יש ביניכם, יש ביניכם עסקים, שאז אתם עלולים להגיע לביתים ולהישבע לשקר? לא. שום מה כתוב בה, קבל את אביך ואת אמך. תגיד לי, אתה מלאך פלוני, אפשר להכיר את אבא שלך, ואתה מלאך אלמוני, תראה לי אמא שלך פה בסביבה, כלומר בהם יש לכם? ושום מכתיב בה, לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב. כל הדברים האלו באים מקנאה. קנאה יש ביניכם? יצרה היא ביניכם? כלומר, מה אתם באים ועומדים נגד? אתם מכירים את האנשים האלה שעושים הפגנות ומתנגדים לכל דבר, אפילו שאין להם סיבה אמיתית?
כן.
העיקר שיהיה להם הפגנה? כלומר, אומר להם משה רבנו למלאכים, מה העניין שלכם? מה הקייס? על מה אתם מתנגדים? כל זה לא בשבילכם. אז בגלל, מה העניין? למה אתם מתנגדים? מעצם התורה עצמה אתם רואים שהיא לא נוגעת לכם. היא לא שייכת לכם. מיד אומרת הגמרא, הודו לו לקדוש ברוך הוא. למי היו צריכים להודות? למשה. תגיד לו, וואלה, אתה צודק?
משה,
ביאת. סך עלק, סחתן, עשית אותה. לא, אבל כל הדו שיח היה בהתחלה, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, מה? תענה להם, תעשו להם תשובה, נכון? היה צריך לדו שיח בינו לבינה. אבל בהתחלה הוא פונה לשם, טוב, כבוד. חוזר למלאכים, נכון? עונה להם, נגמר העניין. מה צריכים המלאכים להגיד למשה עכשיו? שכוח! שכוח! ואחרי הקדוש ברוך הוא תשמע, אמן כן יהי רצון. הם מתעלמים ממשה רבנו. הם פונים לקדוש ברוך הוא ואומרים לו, השם אדוננו מאדיר שמך בכל הארץ. ולא נאמר עוד פעם, וזה הפסוק האחרון בפרק בתהילים, פרק ח', תנח אותך על השמיים. בהתחלה כתוב תנח אותך על השמיים, זה לפני שמשה רבנו עונה להם. בסוף, אדוני, אדוננו, מה אדיר שמך איפה? בכל הארץ. כן, התורה צריכה לרדת לעולם הזה. טוב, ממשיכה הגמרא ואומרת מיד, כל אחד ואחד נעשה לו למי? למשה או הם. רגע, לא הבנתי, ולפני כן, מה הם היו לנו למשה רבנו? לא אוהבים, שונאים, וכי יש שנאה ביניהם. לא ברור הניסוח, אבל חכמים דייקו בלשונם, לא כמונו. אז למה כתוב נעשו לו אוהב ומסר לו דבר? כל מלאך ומלאך בא ונתן סוד קיומו, תכניתו של המלאך למשה רבנו, שנאמר עלית למרום שבית שבי. לקח את המתנות באדם, זה המתנות שהוא קיבל במלאכים. כל אחד נתן לו מתנה. אפילו איזה מלאך אחד שאנחנו ככה, יש כאלה מאוד מבוהלים ממנו, מסם מחמם, מלאך אמר, אפילו הוא נתן לו את הסוד של המיטה. ומשה רבנו משתמש בזה. כשיש מגפה בעם ישראל, הוא שולח את הארון ואומר לו, קח את המחתה, שים עליה קטורת, ולך תעצור את המגפה. גילה לו את הסוד. למה מלאך המוות נותן למשה רבינו את הסוד המקצועי שלו? בואי נה, הוא פותח חברה מתחרה. זה לא בעיה, זה בסדר, זה מקדם את התפקיד. אבל למה נותן לו את הסוד, רבותיי? כתוב בספרי הקודש, בספרי תורת אמת, ספרי הפנימיות, שלעתיד לבוא המלאך הזה הופך להיות מלאך קדוש. התפקיד שלו הוא זמני. ואם כן, מי יתקן אותו? בן אדם, בני האדם. אז הוא צריך לתת גם את הסוד הזה למשה רבנו. וממשיכה הגמרא ואומרת, אף מלאך המוות מצא לו דבר, שנאמר, ויתן את הקטורת ויכפר על העם, ואומר, ויעמוד בין המתים ובין החיים, ותעצר המגפה. אילת, אמר לי, מי אבא יודע, החיה אפשר לדעת איך עוצרים מגפה. זה הסוד הגדול שמסר המלאך, מלאך המוות למשה רבנו, שם בשמיים. יש אמנם בהמשך בגמרא מי שרוצה יעיין בחג השבועות ודפי עמוד ב' יש כמה וכמה קטעים שנוגעים להימצאות של משה רבנו בשמיים, אבל אני רוצה שאתם תסתכלו בדף של הרב קוק, בדף שיש לו מספרים, ואנחנו נתחיל להתבונן איך הרב מסביר את המפגש הזה, המפגש בין ילוד אישה, בין משה רבנו לבין מלאכי השבועות, ואיך בעצם אנחנו צריכים להבין, לראות, להעמיק בתובנה איך התורה התקבלה בהר סיני. כשאנחנו קוראים את הפסוקים, אז אנחנו כן, זה ליופי. משה רבנו, אתה בהר סיני, מקבל את התורה. אבל זה 40 יום ו-40 לילה של לימוד ודיון. אני נורא שמח שאני אביא לך חומר לגלם. ובואו ולהתבונן. אומר הרב בשורה מספר 3, המקום הוא בטוב רואי, על מסכת שבת פרק 9, אמר רבי עקיבא, דרשות למתן תורה, עוד צדיה. אומר, כותב הרב, כשעלה משה למרום, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, זה מה שקרה. נבאר בזה דברי חז"ל בפרק רבי עקיבא. אמר רבי ישוע בן לוי, כל זה אנחנו נדלה כי קראנו משורה 4 ועד שורה 13. אומר הרב, עד כי אדע שקצרה דעתי לצייר, כלומר להבין בשכל, בדמיון, בעמקי המאמר הקדוש הזה, הדברים הראויים להיאמר, לפי גודל ערך נושאיו הרמים. אומר הרב קוק, המאמר הזה בגמרא הוא עמוק, עמוק מן ים, והוא כל כך גבוה וכל כך יקר, שהוא אומר על עצמו, אני קצר דעת, אני לא כל כך מבין את כל העומק. תראו, הלוואי, אנחנו נדבר ככה. עם כל זה, חלקי אמרה נפשי, לשמח או לשמוח במעט, המושג, אני בכל זאת רוצה לגעת, לשמח את עצמי, את הקוראים, אותנו אולי בעתיד, שהוא כתב את זה, מצד יקר ערך העניין המדובר. הדבר הזה כל כך יקר, כל כך, נקרא לזה קדוש, עליון, שאני רוצה לזכות ולזכות. כי בעינינו, מה זה מתן תורה? בעינינו, בוא נשים דברים על השולחן. מתן תורה מתחיל בערב, במוצאי שבת הקרוב, ואחר כך ממשיך ביום השבועות. מה זה בשבילנו? איפה אנחנו נמצאים ביחס? איפה אנחנו נמצאים בהתרגשות? אולי במתמטיקה? איפה אנחנו נמצאים בהתבוננות? איפה אנחנו נמצאים בהסתכלות, בהכנה? אולי במדעים? לא מרגש. ואלה שכן, ברוך השם, אבל באמת, באמת, איפה זה נמצא? איפה זה באמת נמצא? כנראה בעוגות הגבינה. אבל אנחנו צריכים להתכונן לימים הללו לימי הכנה. והדברים הנאמרים הם כדי לגרום לנו לשנות כיוון. כמובן, אם רוצים, אם לא רוצים, אפילו אם יהיה פה שר צבא השם באש, אז יהיו כאלה שיגידו השם הוא האלוהים, ויהיו כאלה יגידו רק שנייה, אני צריך לפתור שאלה במתמטיקה. טוב, זה פתיחה של האדם. עוד רגע אני בא. טוב, אנחנו רוצים לבחור בחיים, בחיים האמיתיים. לכן אומר הרב, אני רוצה לשתף אתכם. ואומר, כי עליית משה רבנו עליו השלום, שהרעישה את צבאות מעלה, מה שלא רעשו בנבואות האבות, וכיוצא בזה, אומר הרב, רגע, בואו נתבונן. כשמשה רבנו עולה למרום, המלאכים נרעדים. זה עושה מה שנקרא שינוי באקלים העליון. שערה מתקרבת. עד אז הכל היה בשלווה, עולם המלאכים כמנהגו נוהג. אין שום דבר, איך אומרים, בשגרה. פתאום עולה איזה מישהו ומתחיל בלגן. המלאכים באים, עומדים לפני הקדוש ברוך הוא, מתחילים לדון, להתווכח, כמה שאלות, תשובות. אומר הרב, על יד משה רבנו הרעישה, עשה רעש. מדוע? הרי גם האבות הקדושים נשלחו מלאכים עליהם. אז מה העניין? למה כזה רעש? ממשיך הרב ואומר, הסיבה היא, הייתה מצד שעליית משה הייתה שלא כטבע עליית נפש האדם. יש מקובלים גדולים כמו רבנו הארי, כמו הבעל שם טוב ועוד, שהיו עושים עליות נשמה.
כן.
לא. כבר פעם שנייה שאני עונה לך. על אותה שאלה, אני אומר לך לא, אז אתה חוזר עליה. הם מעלים את נשמתם למעלה. ופוגשים את המלאכים, ונפגשים עם כל המראות האלוהים שנמצאים למעלה. אבל מה קרה פה? זה לא כתב עליית נפש האדם. למה? כמו שכתוב, שכל השכלת הנביאים, הנביא נרדם, חולם, חלום, ובחלום הנשמה שלו עולה, והוא מקבל נבואה. יש פה אחד, שתיים, שלוש לפניך, אני לא יודע, יש פה תחלופה שתקועה. טוב, שלך נמצא ונמשיך. הנביאים הם נוטים על כל פנים להמשיך בדברים העליונים, על פי דרכים הנאותים לשים בעולם הזה. כלומר, גם נביא שרואה נבואה בעולמות העליונים, הוא צריך לדבר בשפה של העולם הזה. ולכן, כל הדימויים שאנחנו רואים בספרי הנבואה, הם דימויים שאנחנו מבינים. סיר נפוח, פניו צפונה, אני רואה עת שקד, אני רואה מעיין, כלומר, דברים שאנחנו מבינים אותם. רבותיי, הנביא כשהוא מקבל נבואה, כן? והוא רואה את מה שהוא רואה למעלה, למעלה אין עת שקד, אין זיר ואין שום דבר. גשם. ומה אדם להביא עם כל היכולת שלו בכלי השכל להתבונן בעולמות עליונים, הוא צריך להמשיל אותם, לדמות אותם, לחבר אותם אל המציאות שלנו. והשגת משה רבנו עליו השלום, אומר הרב בשורה 18, הייתה מופשטת בלא עירוב דבר גופני ולא הייתה ניכרת שהוא בעל גוף. זה עשה רב. אומר הרב, המלאכים מתבוננים באילוד אישה הזה שביניהם, ומה הם מצפים? שכמו כל נביא, אז הוא יראה כל מיני מראות, הוא יקבל כל מיני השגות, אבל זה יהיה בצורה גשמית. ומשה רבנו מה? עם הגוף ועם הכל, הוא רואה את הדברים הרוחניים כפי שהם. וזה עושה רעש. מדוע זה עושה רעש? כי מה ההבדל בין אדם למלאך, חוץ מהכנפיים? מה אתם אומרים?
הוא רוחני, הוא
רוחני. במה, איך זה בא לידי ביטוי?
שאני גשמי, אני דבר, כאילו יש לי רצונות ול...
אתה כל כך קרוב, נו. מה זה הרצונות? כשיש לי רצון, מה יש לי במקביל? רצון נוסף. כלומר, מה צריך לעשות בין שניהם? לבחור. יש לי בחירה. ומלאך אין לו בחירה. והם עומדים משתאים ואומרים, איך זה יכול להיות שבעל בחירה יהיה כאן? זה לא עובר. זה לא מתאים לאקלים המקומי. ולכן יש רעש גדול. וממשיך הרב ואומר, ועלה ממש למקום מלאכי השרת שהם משיגים בלא עירוב עניין חומרי. המלאכים נמצאים במציאות של אפס חומר. והנה פה עומד אדם שהוא 100% חומר, והוא נמצא במעמד שלהם. זה מבלבל. איך יכול להיות? על כן שאלו, מה ליהודי שם איננו? עכשיו אמרו, השאלה ששאלנו וראינו מה גמרא, כאילו, רגע, זה בן אדם? או שזה מלאך מסדרה חדשה? מי זה הדבר הזה? מה הוא עושה כאן? זה לא יכול להיות. זו סתירה לכל מה שהם הכירו עד אותו רגע. כי לא על חינם יפריע השם יתברך לעשות דבר גדול כזה שהוא נגד חוקי הנבואה ומשפטיה. כלומר, פירנו מלאכים זה דבר פלא. זה לא שייך, לא נוגע. לכן הם מתפלאים, לכן זה עושה רעש. לכן אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם שואלים מה לילוד אישה בינינו? כן, נכון, יש פה מישהו שהוא 100% חומר. מה הוא עושה כאן? תורה הבא. הוא בא לקבל תורה. איך התשובה הזו עונה? למעשה בתשובה הזו אומר הרב, ולקבלתה דרוש שיגיע הסרסור, כלומר, מה הייתם אומרים מילה אחרת במקום סרסור? השטחן, המתווך, שיזכה בה לתכלית רוממות השגתה, ושם אין מקום מעורב בהשגה מורכבת בחומר. כלומר, משה רבנו בא לפה כדי להיות השטחן המתווך, והוא זה שיזכה להבנה הגבוהה ביותר שאפשר להשיג בתורה, כי התורה באמת, תורת השם, אין לה מקום מעורב עם חומר. והבינו מזה שירדו העניינים העליונים והתקשרו למטה להיות על ידי כן מושגים בשכלי בני האדם. מה המסקנה של המלאכים? אם אותו בעל חומר הגיע לפה, משה, זאת אומרת שאתה מתכנן מה? להוריד את התורה החמדה כנוזה הזו ולתת אותה לבני אדם לקבוצי חומר. הפגנה! הפגנה! זה לא מתאים, התורה לא מתאימה, התורה רוחנית כל כך, קדושה כל כך, שהייתה גנוזה, שמורה. לא מתאימה לחומר, לא שייכת לחומר. לכן אמרו ריבונו של עולם, חמדה גנוזה שיש לך, שהיא הרבה למעלה מעניין הבריאה החומרית. איך יושפלו ענייניה להיות מובנים לבשר ודם, וחש שזה נגד כבוד רוממותה של תורה, ואמרו אשר תנה אותך לשמיים. הם לא מתנגדים למשה רבנו, הם למעשה לא מבינים את הרעיון של חיבור התורה לעולם החומרי. כי העולם הרוחני והעולם החומרי בתפיסת המלאכים אלה דברים מנוגדים. זה אומר שהמלאכים באים פה מצד כבוד התורה. הם חוששים לכבודה ויוקרתה ויקרה של התורה, שאין ערך בעולם החומרי להביע אותה. נו, אשריהם שהם מלאכים ומכבדים את התורה עד כדי כך. לא יודע, אני תוהה כמה אנשים פגשנו שכשאומרים להם טוב, הוא בבית המדרש ולומד, ופתאום מישהו שולח לו הודעה, אומר לי, יאללה, בוא נצא קצת, ניסע לפה, הוא אומר להם, מה? תורה, כבוד התורה, איך מה פתאום? מעניין כמה כאלה יש? כבוד התורה מפריע למלאכים, שלא יחולל, שלא ירד מערכו הנכון, אומר הרבה. על זה הם צעקו, על זה הם הפגינו, לא סתם הפגנה, לא סתם התנגדות, אבל באמת. יש פה טעות יסודית, לא מבחינת המלאכים, אבל מבחינת העולם. מבחינת העולם. וזה המלאכים לא מבינים. כי הם מלאכים. ממשיך הרב אומר בשורה 29, כיוון שראו שהוא עת רצון, שרצונו יתברך להאיר מאורו הגדול בהערה יותר עצומה. ביקשו שתהיה זו הערה מהירה להם, שהם מוכנים בזה יותר, טוב, כלומר, אתה רוצה לתת תורה, אתה רוצה, טוב, תן אותה לנו! אנחנו הכי מתאימים! כי התורה היא רוחנית ואנחנו רוחניים! אנחנו המתאימים, איך אומרים, אנחנו הזוג, אנחנו השילוב הכי טוב! פה אתם מבינים למה הקדוש ברוך הוא אומר למשה, תענה להם? אומר הרב, אמר להם, הקדוש ברוך הוא למשה, יחזר להם תשובה. אני לא יכול לעלות על זה, כי מה? כי הם צודקים! התורה היא רוחנית והם רוחניים. זה אתה. אתה האדם. קרוץ החומר תענה להם. אתה כאדם תסביר להם מדוע דווקא החומר צריך את התורה. לכן אומר הרב, הכוונה שישיבם שלא ירדו לגמרי אותם העניינים הנעלמים מאוד, כי עניין התורה הגנוזה להיות מודעים מיד לכל אדם. רק אותם העניינים יתלבשו בלבושים, על ידי קיום הלבושים ולימודם יאירו גם כן ביתר שאת העניינים העליונים המתלבשים בהם. כלומר, אומר הרב, תסביר להם שהתורה שתבוא את בני האדם, ותקשיבו יותר למה שאני אומר, היא לא אותה תורה שיש כאן בשמיים. זאת לא אותה תורה. התורה שתרד לבני האדם, התורה שתרד לעולם החומר, היא תהיה תורה מולבשת. כלומר, יש בה פרדס. היא מוסתרת, יש דברים גלויים ודברים הנסתרים. ולכן ממשיך הרב אומר, ונמצא שעל ידי זה יבוא רב טוב לעליונים עצמם. כלומר, בזה שילמדו את התורה הזאת ויקיימו אותה בעולם החומר, המרוויחים יהיו גם העולמות העליונים. וכי כן חקק השם יתברך בטבע המאורות העליונים מהתורה הגנוזה. שהקדוש ברוך הוא ברא את העולמות הרוחניים, הוא ברא אותם שכל קיומם תלוי וממי? בתורה שלנו, בקיום המצוות שלנו. רואים שהפסוק אומר, אם לא בריתי, מי זאת הבריתי? התורה. יומם ולילה, למה? נאמר, ואגיד אבו יומם ולילה, חוקות שמיים בארץ לא שמתי. אז כל הבריאה כולה אין צורך לה, אין לה קיום. שישתנו באורם להעיר יותר על ידי קיום ענפיהם למטה על ידי בני האדם. על כן אמר הקדוש ברוך הוא למשה שעזר להם תשובה, לא הקדוש ברוך הוא? כי מי אמור לקיים את התורה הזאת? מי אמור לקיים את כל העולמות כולם? מי? אנחנו! אנחנו מתנהגים כלפי המצוות באופן לא אמיתי, כי אנחנו לא מבינים שאם היום קורה משהו בעולם זה בגללנו, אין לטוב, אין למוטב. אם דברים טובים קורים זה בגלל לומדי התורה ומקיימי המצוות, ואם חד ושלום הפוך זה בגללנו. וזה לא, אנחנו פשוט לא חושבים על זה, אנחנו חושבים רק על עצמנו. דיברנו על זה הרבה, על האגואיזם הגדול שהאדם שקוע בו עד השערה האחרונה של הראש שלו, מכף רגל. ואנחנו לא מוכנים לשים בפרונט את האחריות שלנו כלפי המציאות הגשמית של העולם, לא רק של עצמך, של העולם כולו, ועם ישראל מפרט. לכן אומר הרב, משה רבנו צריך לתת את התשובה הזו, לא הקודש הבריך הוא. מה אתה אומר? יש שם תשובה על השאלה? לא, תהפוך אותה, מה, אתה מעטפת עד שני, אבל יקדו. אומר הרב בשורה 37, אך משה רבנו עליו השלום מענוותו אמר, מתיירא אני שמא ישרפוני באבן שפיהם, הכוונה היא, כי בהבל ההוא שבתוך הפה, ותשימו לב, קודם שיצא הדיבור מהפה, קודם שיצא מהכוח אל הפועל. כלומר, לא מדובר פה מה שהמלאכים יגידו, ממה שהם לא יגידו. מהכוח שעדיין לא יצא אל הפועל. ועד כי ראה משה רבינו עליו השלום תפקו את הדף שהיה בידו הכוח, להשיב להם תשובה ניצחת על פי טענתם הגלויה, היה חושש שמא בפנימיות חוכמתם יגלו לו דברים נפלאים כל כך שיהיו למעלה מהשגתו והתבטל מציאותו על ידי זה כנר לפני האבוקה. אתם מבינים מה זה? אנחנו לוקחים נר ליד מדורה, מה אתם אומרים? איזה אור אנחנו נראה? של אדום או של המדורה?
המדורה.
משה רבנו אומר, אם אני אתחיל לתת להם תשובות ונתחיל פה לדבר אחד עם השני ונתחיל להגיד דברים שאני לא אוכל להבין, כי זה גבוה מעליי, אני אתבטל. אני לא יודע, אני יודע, אני פה משאיר את נשמתי ונגמר, אני נשאר פה. ולכן אמר לה הקדוש ברוך הוא, אחוז בכיסא כבודי ועזור להם תשובה. מה ברור שאחוז בכיסא כבודי ואמתן להם תשובה? רבותיי. אין
לך זה, אין לך גובה.
שאלה, אני יודע, שמעתי, קראתי, נשמת עם ישראל חצובות מהם. שכוח, מתחת כיסא הכבוד. לא לחינם אומרים על משה רבנו שהוא כולל את כל נשמות ישראל. אומר קודש הבריך הוא למשה רבנו, תחזיק בשורש הנשמות שלך. מאיפה? כיסא הכבוד. מדוע? למה דווקא כיסא הכבוד? אומר הרב, שתשים מעיינך, כלומר את המחשבה שלך, בקדושת השגת כיסא הכבוד. ואז בטח, שימו לב למשפט מדהים, לא יוכלו לגלות לך דברים שהם למעלה מערכך. כי אין מעמד המלאכים למעלה מכיסא הכבוד בשום פנים. כאן הודע שכיסא הכבוד בבריאה הוא סתם מלאכים ביצירה, הרב כתב כבדה, ואפילו מלאכי הבריאה, אבל הכל פנים לא למעלה מכיסא הכבוד. טוב, אנחנו נבאר את זה בצורה מאוד מאוד פשטנית. יש פה עוקבים? מה היום, מה היום? מהבוקר. כן, בטח. אנחנו מכירים ארבע יסודות של העולם הזה, נכון? מים, אש,
מים,
רוח, עפר, יפה מאוד. ארבע יסודות. כלומר, העולם הזה שלנו מושתת, בנוי, מורכב, על פי היסודות הללו. אנחנו מכירים גם, במקביל, את המושג הבא, המושגים הבאים, דומם, צומח, חי ודבר, ארבע מול ארבע. זה אותם ארבע למעשה. הדומם מורכב מארבע יסודות, והמדבר מורכב מארבע יסודות. בעולמות העליונים, כשהקדוש ברוך הוא בורא את העולם בראשית ברא אלוהים, לא, מחילה. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, עובר תהליך דומם. והקדוש ברוך הוא יוצר, או נקרא את זה אולי בצורה אחרת, כמו שאוהב לכתוב מוח, הקדוש ברוך הוא מאציל, בורא, יוצר ועושה. ארבע מדרגות. שבכל מקום במקום במדרגות הללו יש את כל התופעות שאמורות להיות שם. אז בחסידות קוראים לזה אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. והרמז בפסוק נותן לנו את המילה אביע. א' זה אצילות, ב' בריאה, י' יצירה, ע' עשייה. שמעתם פעם על השמות האלה? יש פה מישהו ששמע את זה פעם? לא שם, אני שואל שאלה, זה ילכים השאלה. אף אחד פה לא שמע את המילים האלה, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה?
שמעת,
לא, רק שאלתי מישהו שמע. שמעת כבר?
שמעת,
בסדר, אבל שמעת את המשחק הזה, נכון? שמעתם? שמעתם או לא?
כן.
לפני חמש דקות שמעתם. ממני, לפני דקה, לא? אז שמעתם או לא שמעתם? אביע. נו, אתם כבר מקובלים. טוב, אז אם כן, הפסוק אומר, אביע רננות בעד מפעלה. אז זה הרמז לעולמות העליונים. ובכל עולם ועולם, כמו שאצלנו, בכל מציאות יש את היסודות, אש, רוח, מים, עפר, דומם, צומח, חי, מדבר. כך בעולמות העליונים יש באצילות מה שהקדוש ברוך הוא ברא שם, מלאכים, שרפים, חיות הקודש, מה שלא יהיה, והם שם. אתה פוגש אחד מהם, אומר תביא לי זהות, מה מקום מגורים, אומר לך אני גר בעולם האצילות. עולם מתחת לזה נקרא עולם בריאה. גם שם יש מלאכים, שרפים, חיות הקודש, הכל אותו דבר. ותודה הציונות שלו, מה כתוב? מתגורר בבריאה. וכן הלאה, זה הדרך ביצירה ועשייה. מלאכי בריאה, אלה שכתוב להם בכתובת המיקומים עולם הבריאה, ההשגה שלהם בעניינים שלהם הרוחניים הם ברמה של עולם הבריאה. הם לא יודעים מה קורה בעולם האצילות. כי הם נמוכים. זה מה שכותב הרב. כלומר, אומר, הקדוש ברוך הוא יכול בכיסאי, למה? כי כיסא הכבוד הוא מעל כולם. ואומר, הקדוש ברוך הוא, שאתה פוחד שמא תתבטל המציאות שלך מגודל ההשגה, תחזיק בכיסא. תחזיק בכיסא שלי, בכיסא שלי המלאכים, אין להם נגיעה. לא יקרה לך שום דבר. ממילא אומר הרב, על כן, שורה 47 אצלכם, יתחיל לבאר להם, שימו לב מתי משה מתחיל לענות להם, ותשימו לב לתשובות, התשובות הן מהממות. יש פה רעיון אדיר. מה עונה להם משה רבנו? איזה תשובות? של מציאות גשמית לגמרי. מצרים, עבדות, פרעה. לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, לא תישא. עניינים גשיים לחלוטין. פלא פלאות. משה רבנו אוכל בכיסא הכבוד שאפילו המלאכים לא חושבים בו. הוא לא מתחיל ללמד אותם. ספירת הכתר ועיניי. ולא אומר להם על יסוד כזה או אחר, או שליש, או פרק כזה או אחר, שבספירה כזו וכזו, וכדומה בכל מה שכתוב בתורת הקבלה. אומר להם, במצרים ירדתם, לפרעה השתעבדתם. וואו, זה מדהים. אומר הרב, על כן יתחיל לבאר להם שגם התורה העליונה לא תאיר בשלמות אורה, זולת אם תתלווה בלבושי הלבן. המשיך הרב אומר וביאר להם שגם התורה העליונה שהם חפצים, כתוב בה אני השם אלוהיך אשר הוצאתיך, וכל המצוות כפי הלבוש שהתלבשו בו בעולם הזה, פירוש שנמצאו בה החוקים העליונים, שהם יכולים להעיר בשלמותם רק על ידי שקשור בין העניינים. אם כן, שלמות העניינים העליונים מחייב שתלת התורה לבני האדם, ועל ידי זה יהיו גם העליונים ברורה יותר. מראה להם משה רבנו דוגמאות. ומתי את הדוגמאות לומר להם? שבלי שהתורה תבוא לידי ביטוי על ידי קרוצי חומר, התורה מהי? מהי?
חסרה.
אין לה ביטוי בעולמות כולם. היא חסרה בעולם קרוצי החומר. וכל זמן שהתורה לא תהיה בעולם קרוצי החומר, גם אתם המלאכים נפגעים. כי השלמות בבריאת הקדוש ברוך הוא את העולם היא שכל מדרגה ומדרגה, כמו שאמרנו, אבי הרננות, חייב שיהיה בו את כל מה שהוא צריך כדי להתקיים. ואם יש עולם שבו חסר משהו, אז הוא משפיע גם על מי שנמצא מעליו, כי כולם תלויים זה בזה, כולם קשורים זה בזה. ואכן, זו אחריות שלנו להבין עד כמה בני אדם משפיעים על עולמות העליונים. אנחנו לא אוהבים לשמוע את זה, אולי אנחנו גם לא חושבים על זה, כמו המשל הידוע של הבעל שם טוב, כך מובא על משמו, שכשאדם רואה לפניו עץ גבוה מאוד, ויש עצים כאלה בני 10 קומות, אולי גם יותר, והגזע הוא עבה וגדול, וקרה מה שקרה, והרכב נסע בנסיעה לאחור לחנייה ונתן מכה לעץ. אז האדם יוצא מהר מדלת הנהג ורץ לראות מה הנזק. כי לעץ לא... הוא לא ידבר אותו. אבל עכשיו יש לו בעיה ברכב לראות שהוא צריך לתקן. הוא מסתכל למטה ורואה, קיבל איזה שריטה קטנה, לא קרה כלום. אז הוא אומר, ברוך השם. אבל הוא מסתכל על העץ, הוא לא רואה כלום. לא ככה כלום, מה לי יופי? איך אומרים, יצא טוב? אבל הוא לא רואה למעלה, בעלי האחרון, בצמרת, את התנועה של המכה. כי המכה מתחילה שם למטה, אבל היא זורמת לכל האורך. כך אנחנו בני האדם בעולמות העליונים. אנחנו מתנגשים במהירויות שונות בגזע, ואנחנו חושבים שזה לא משפיע על שום דבר, כי לא רואים כלום. אנחנו במעשינו, או באי עשייתנו, גורמים לזעזועים בעולמות עליונים, לטוב ולמוטב. זה מה שמשה רבנו מלמד את המלאכים. כשהמרוויחים זה גם הם. והם לא צריכים למנוע את ירידת התורה לעולם הזה. הם צריכים אלו להיות שלוקחים אותה בטקס, בשירה ובריקודים, בליווי על העולם הזה. לכן ממשיך הרב, עכשיו זה פשוט. 53. משה רבנו מסביר למלאכים על החיבור ההכרחי בין החומר והרוח, שכל קיום הרוח מותנה בקידוש החומר, ולכן מיד כל אחד ואחד מסר לו דבר, מפני שכל מה שיהיה האדם מוכתר בידיעות יוכל יותר להבין יותר את עמקי התורה. וכיוון שהבינו ששלמות כולם תלוי בתורה שתינתן למטה, תראו איזה קטע. עכשיו כל מלאך היה מעוניין שמה, שהוא יהיה לו תיקון גם כן, שיהיה לו צינור שהוא מקבל את השפע. מסרו לו כל אחד דבר שיהיה לו לעצר לקבלת התורה והבנתה. כל מלאך ומלאך מסר לו את הסוד שיש בו במלאך מכוח התורה. מכאן אמרו חז"ל שיהודי, כן? הוא יותר גבוה מהמלאכים. יש בנו את הפוטנציאל הזה, לכן אנחנו יכולים להיות נביאים. מלאך לעולם לא יתנבא. לעולם. ואדם יכול לקבל נבואה יותר ממלאכים. על המלאכים נאמר עומדים, ועל האדם נאמר מהלך. ואתן לך מהלכים בין העומדים האלה, אומר הקדוש ברוך הוא בנבואת יחזקאל. יש לי יחזקאל? הוא רואה את הכהן הגדול במעמד, והקדוש ברוך הוא אומר לו, ואתן לך מהלכים בין העומדים האלה. העומדים האלה זה המלאכים. עומדים, הם קרועים, לא משתנים. האדם הולך, האדם יכול להתקדם, האדם יכול לעלות, האדם יכול רק להשתחרר. כמובן, אם הוא רוצה. ועל מלאך המוות, אומר הרב, בשורה 55, הבין ששלמותו העתידה תלויה בשלמות התורה. אתם מבינים למה מלאך המוות? הוא יצר הרע, אומרת הגמרא בקידושין. הוא יצר הרע, הוא מלאך המוות, זה אותו אחד. ואתם מבינים למה יצר הרע מנסה להסיט ולהדיח אותנו? כדי שמה יהיה? שנפיל אותו לקרשים! הוא ישמח! במקום זה, אנחנו מעדיפים להיות שטיח, שהוא יפיל אותנו. לכן מלאך המוות מבין כי הלא נודע מטעם חכמי האמת. מי שרוצה לראות את זה בצורה יותר פשוטה, יפתח הגדה של פסח של הבן איש חי, ובאורו על חג גדיה, ואתה מלאך המוות, הקדוש ברוך הוא משחק למלאך המוות, יעיין בביום שם. כי הלא נודע מטעם חכמי האמת, שלעתיד לבוא, יתהפך מלאך המוות למלאך קדוש. והוא אינו כמשליח העושה שליחותו, וגם הוא מלאך המוות רוצה בתיקון הכללי גם כן, לא שרבי נחמן רוצה בתיקון העולם. ומצד גודל האור שהאיר משה רבנו עליו השלום בתשובתו, בהסבר שהתורה יכולה להיות תורה שלמה רק בחיבור אל החומר, אלא קרוצי חומר, הגיע גם אליו האור. אותו מלאך המוות אמר, וואלה! צודק. אתם מבינים ששאלו מקודם מדוע המלאכים לא אומרים למשה, סחטיין ישכוייך? אלא פונים לקדוש ברוך הוא, אתה ככה, עלית על זה. עצרתי אותך כדי שלא תגמור לי את השיעור. אומר הרב, כי טוב וחשק לקירוב העת שיתוקן גם ההוא, גם מלאך המוות רוצה כבר שיבוא התיקון השלם ויבוא המשיח, והוא יתבטל. על כן מסר לו גם הוא דבר, את סוד תחיית המתים, את סוד מלאך המוות, שנאמר, עלית למרום, שבית השבי כמשל, כדוגמה, השבי שתחליט בעיקרו כדי שיהיו מובטחים בקידוש המלחמה. למה אני לוקח בשבי? כי ככה אני כובש, אני מנצח. אני תופס את הלוחמים ואני שובר אותם. אני מחליש את כוח האויב. כן, קיבל את התורה העליונה, שיהיו ישראל בטוחים לה בשלמות ולא יצטרכו לקבלה מחדש. אתם מבינים מה קרה שם עכשיו? למה המלאכים פונים לקדוש ברוך הוא ולא למשה? קורא הקדוש ברוך הוא, איך הסתרת את הדבר הזה מאיתם? איך זה יכול להיות? והקרוץ חומר הזה מבין את זה, לא צריך לצאת מאיתם. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, שכוח. באותו מעמד של הר סיני, לא רק עם ישראל זוכה לתורה. גם המלאכים זוכים להבנה חדשה של כל המציאות. אני זוכר שאמרתי לכם את זה בשיחה לראש השנה לפני שנתיים, שמה שיש בפיוט המוכר של רבי אמנון ממגנצה, מתעלה תוקף, אולי מכאן אפשר להבין מה שמופיע הוא מלאכים יחפזון וכינו רעדה יוחזון ויאמרו הנה יום הדין. איזה יום דין יש למלאכים? על מה? יש להם משפט על מי? יש להם מצוות? יש להם כן? יש להם כלום אין להם. על מה שופטים אותם? ממשיך הפיוט ואומר, אתם יודעים מה? לפקוד על צבא מרום בדין, ומי נשפט? האדם. האדם הוא המקיים את העולמות העליונים. יש פה מישהו שחושב שבזכותו יש עולמות עליונים? יש פה מישהו כזה? יש פה מישהו כזה שחושב שבזכותו העולמות העליונים מתקיימים? אין פה אף אחד כזה? יש כזה אחד? הגיע הזמן שתבינו שזה ככה. עולמות עליונים זה אומר כוחות רוחניים של העולמות כולם, זה אומר הבריאה כולה, כדור הארץ כולו, שמש וירח וכוכבים ואקלים, הכל באחריות שלנו, לא של אומות העולם, הם לא אמור לעשות למישהו. לכל אחד ואחד מן היושבים כאן במחילה מכבודכם, אתם מבינים איזה כוח יש לכם ביד? כוח יש לנו ביד? מה יוצא מזה? את האחריות? זה ככה, מה לעשות? תרצה, לא תרצה, תסכים, לא תסכים, מים, זה מים, גם תגיד שזה קולה, זה מים. לכן ממשיך הרב ואומר, בסוף המאמר, לקחת מתנות באדם, בשכר שקראוך אדם, לקחת מתנות. אתם יודעים מי זוכה? מי זוכה להיכנס לתורה? מי זוכה באמת לקבל תורה, להפנים אותה, לחיות על פיה? אני הולך להגיד עכשיו משפט קשה ואני מבקש בחילה מראש. זה לא אני אומר, זה הפסוק אומר. לקחת מתנות באדם, רק משהו אדם, משהו בן אדם, זה מידות נכונות, ראויות. מי שמתבונן על הדברים ורואה אותם ולוקח אחריות, זה אדם. הוא באמת ראוי להיקרא אדם. מי שלא, הוא קרוי להיקרא מהלך על שניים. ואנחנו רוצים להיות בני אדם. יש בדורשי רשומות שאמרו ראשי תיבות שבי שמעון בר יוחאי. דוגמה לאדם. כי לכאורה, אומר הרב בשורה 63, איזה שכר מגיע לו על שקראו לו אדם? קראו לו אדם כי הוא אדם. מי קרא לו אדם? הוא צ'בריר, הוא קרא לו אדם. נעשה אדם. כן. בצלמנו כדמותנו. יש פה מישהו שהוא חושב שהוא נברא בצלם אלוהים? יש פה מישהו כזה? ברוך השם, תודה לאל, יש פה אחד כזה. כולכם כאלה! כולנו כאלה! נבראנו בצלם אלוהים! לכן אומר הרב, ואם הוא כאן... הוא כנס ופיוס מצידם, אין לשום שכר נופל על זה? אם זה עונש, אז מה קוראים לזה שכר? לתת מתנות באדם. אמנם יש לומר שאצל משה רבנו עליו השלום היה עוד יתרון, מה שהיה ראוי למלאכי השרת להרגיש, שכל הנביאים היו מתפשטים מגשמיותם בעת עלייתם המורים בהשגתם על ידי שמאור נרדמים. מתפשטים מהגשמיות. ומשה רבנו עליו השלום עלה עם חומרו, עלה עם הגוף. לכן אחר כך, מי עוד עולה עם הגוף לשמיים? אליהו. לא סתם קראו לזה ככה. אליהו הנביא עולה מסערה השמיימה, ואנחנו לא שומעים שהמלאכים אומרים, מה לי יהודי שהבנינו, הם כבר עברו את החוויה. הם כבר עשו שיעורי בית. הם כבר הפנים שישנה מציאות כזו. כי כל כך קודש עד שלא ייקר אותו משלמותו. על כן, כשעלה עם כוחות החומריות להסתכל בדברים שהם רזי עולם, אמרו מה לילות נשאר בינינו, ובאמת זו היא מעלה גדולה ממנו עליו השלום, שעלה בידו לקדש כוחותיו הגופניים אל רוממות כזה, שלא יעקבו כלל מכל שלמותו. זה משה רבנו. כן, זה השלמות גרם שיקראו אדם, רק בגלל הוא קראו אדם. מי שיודע לקדש את החומר, מי שיודע לקדש את עצמו במה שמותר לו, לא במה שאסור, כי מה שאסור לא שייך, אסור, אלא רק במה שמותר צריך לקדש. כשהקפידו על הכוחות הגופניות, איך עלו למעלה? אדם צריך לתת את הכוחות שלו למעלה, לא למטה. ואחר כך, כשגילם לדעת שמשה רבנו עושה שיעור למלאכים, ששלמות כל המציאות ושלמותם שלהם המלאכים תלויה ביותר בהשתלמות הילדים השפלים למעלה, נעשו לו אוהבים ונתנו לו מתנות בעבור עוצם קדושתו בגודל האורה המגיע להם גם כן מזה, ונופל על זה לשון שכר. אכן זה שכר. זה המתנות שמשה רבנו קיבל על השיעור שנתן למלאכים. כי הוא שכר לו חלף עבודתו, עבודת הקודש. זה מתן תורה. זה מה שקרה במתן תורה בהר סיני. שקוראים את הגמרא במסכת שבת, רואים, טוב, בסדר, היה איזה דיון בין משה רבנו למלאכים, אבל מה יצא לנו מזה, אומר הרב? הדבר היחידי והמרכזי והעוגן של כל מתן תורה, זה מה שיצא לנו. והמסקנה מכל הדיון הזה בין משה רבנו, קודש בריך הוא והמלאכים, הוא שהתורה היא הכלי היחיד, הדרך היחידה, שהיא על כתפינו ובאחריותנו, שהעולם הזה יהיה מתוקן, שלא יהיו בו מלחמות, שלא יהיו בו אסונות, שלא יהיו בו צרות, שלא יהיו בו חור באוזן וחור באוזון, חור באוזן בשביל העגיל ובאוזון שלא יהיה חור, שלא יהיו חורים בהשכלה, שלא יהיו את כל מה שאנחנו רואים מסביבנו, עולם שצועק לתיקון, ותיקון זה רק כאשר יש קלקול. זו השורה התחתונה של הדיון הזה בגמרא. עבודת המידות והקדושה. קדושה, קדושה, קדושה. זה מתן תורה. זה מהות הוויכוח. והתורה היא כאן בידינו. זאת התורה של סם משה. והוא, שאומר דוד המלך בתהילים, כי אם בתורת השם חפצו, כאשר האדם באמת רוצה את התורה, אז היא מפסיקה להיות משהו חיצוני. היא הופכת להיות משהו מאוד אישי. כי הפסוק אומר, כי אם בתורת השם חפצו, ובתורתו יגיע יומם ולילה. היא הופכת להיות חלק ממנו. זה הופך להיות התורה שלו. הקריאה הגדולה של הרב במאמר הזה זה קריאה לכל אחד מהשביל. יש לנו התחייבות, אחריות, חד משמעית, שאי אפשר להסביר אותה לשני פנים. העולם הזה מתקיים לטוב ולמוטב בגללנו ובאחריותנו. אנחנו צריכים בחג השבועות לקרב ובא. לקחת אחריות מחדש. לקחת את האחריות לא רק על האדם הפרטי, לא רק על המשפחה שלי, לא רק על העם שלי, גם על איזה כוכב באיזה גלקסיה שעדיין לא זיהו אותה. כי אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים בארץ לא זיהו. כן, במוצאי שבת קודש, פרשת המדבר, כל אחד ואחד לאחר סיום הסעודה, ירוץ לבית הכנסת, לבית המדרש, ושהוא ייכנס, יכפוף את ראשו כלפי ארון הקודש ויאמר, מתוק הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל, ובענווה גדולה, יישב וילמד כל הלילה, מתוך אותה אמירה גדולה של נעשה ונשמע. חג מתן תורה מבורך.